אנחנו היינו בפסקה א', שדיברנו עליה, מי שזוכרת, מי שרוצה, יש לי פה עוד דפים. כן, התחלנו אותו שבוע שעבר. זה נשמיע לך. בעזרת השם. בבקשה.
לא, הסתם יותר.
אה. לא כזאת גמישה. אז דיברנו על זה שבעצם כל האווירה של הפסקה הזאת היא אווירה מאוד קשה, ואמרנו שזה מאוד מפתיע אותנו שהרב ככה כותב לנו דברים על המכאוב, וממש דיברנו על זה באריכות שבוע שעבר. אז מי שלא הייתה, לא הייתה. עכשיו אנחנו, אם אתם זוכרות, ממש דיברנו על כישרון הדיבור שניטל מאיתנו, וממש גם ראינו איך בדורות שלנו אנחנו ממש רואים את זה, איך הכוח של הדיבור שהוא מעלת האדם, הוא הופך להיות דווקא כוח שמפריד, ולא כוח שמחבר, אלא כוח של ויכוח ומריבה, והוא כותף דברים יותר חריפים, לקצף ולגדף ולקלל, ואנחנו ממש רוצים להיות במקום של תיקון לדבר הזה. עצרנו, אתם רואות, כזה בשליש הפסקה, כתוב שם אוי סימן קריאה, זה כזה פה, פחות או יותר, ככה?
כן.
אוי. אז החשיכה, הוא מתחיל קודם, הצרה האומה הרוחנית והחומרית יחד. אוי, החשיכה את עולמנו. אני רוצה להגיד לכם משהו על האוי הזה, זה ממש, אפשר לעשות מזה ממש דיון פסיכולוגי, על המקום הזה. אם להיאנח זה דבר שהוא עוזר לאדם, או דבר שהוא מקשה על האדם לצאת, להיאנח, אוי, אוי, זה הנחה. אוי. פורק, אז שיביאו מנוף להרים אותי. זאת אומרת ש...
אני לא יודעת מה שצריך להיענח פעם אחת כזה, פעם ביום, אני לא חסדה, אבל נראה לי יש לו איזה כזה שצריך להיענח פעם אחת ביום.
השאלה...
אני לא מבינה את זה, כי זה כאילו, כזה, אתה שוקע מזה.
נכון, ובאמת יש אמירה בגמרא שההנחה היא שוברת חצי גופו של אדם. ככה הם ממש חז"ל אומרים לנו. מה הכוונה? שזה ממש יכול להיות מקום שהאדם, שנייה, אמרנו שהפסקה הזאת גם מלמדת אותנו באופן פרטי איך להתמודד עם המשברים או האיסורים או הניסיונות שבאים עלינו באופן אישי, והיא גם מלמדת אותנו איזושהי הסתכלות על הדור, איפה הרב רואה את דור הגאולה עם הקשיים שלו. אז שנייה, אנחנו חוזרות לרובד הפרטי, בסדר? באמת, מה ההנחה נותנת לנו? היום העולם המודרני, הפסיכולוגיה המודרנית, היא ממש ממש מה אומרת? קשה לך, מה תעשי?
תבכי.
תהיי בזה. תיכנסי לזה, תעברי בזה. מה כן, תנשמי לתוך הכאב, זה טוב. זה כבר לנשום. אבל ממש, עכשיו, אני לא מבטלת את זה. יש ערך מאוד מאוד מהותי בלהיות במקום שכואב לך. למה? כי אם את ישרת את הזוכות שדיברנו על זה בהתחלה, שהאדם איסורים באים עליו, זה כדי לגדל אותי למדרגה החדשה. בוקר טוב. יש לך דף שלנו משבוע שעבר, או שאת רוצה? שזה ממש, האיסורים הם באים על האדם כדי שנגדל. הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותנו מדרגה. אם אני לא אהיה, זה מה שאומר לנו בתחילת הפסקה, נכון? שמי שיש לו הרגשה עדינה בלבבו, הוא מרגיש את הכאב. אני רוצה להרגיש את הכאב. אם אני לא אעבור בכאב, אני תמיד ארוץ ארוץ מהר מהר כי זה קשה לי. אני לא יכולה להתחבר למקומות הכואבים שבי. אני לא אצליח באמת לגדול, כי הכאב הוא להתחבר למקום שבו אני חסרה, ומשם אני רוצה לבנות קומה חדשה, משם אני רוצה יותר לחפש את ריבונו של עולם, משם אני יותר מתפללת, משם אני יותר מבררת את מידת הביטחון, משם אני יותר מחזקת את האמונה, ומשם אני נבנית יותר גדולה, יותר יכולה. אני חייבת לעבור דרך הכאב. אבל פה בא העולם המודרני ואומר, למה רק לעבור? איך תצאי משם? כאילו, למה לצאת? העולם המודרני, אנחנו נדבר על זה הרבה, על אני חושבת שזה העניין של מאמר הדור, שאנחנו לא לומדים היסטוריה, אלא אנחנו מנסות להבין איפה אנחנו חיות היום, גם בהקשרים חברתיים, תרבותיים, נפשיים, כדי שנוכל להתקדם מזה. אבל העולם המודרני הוא מאוד מאוד שקוע ביצר שלו, בכאן ועכשיו, בחשק, באיפה שאני נמצא, זהו, שם אני נמצא. ופה הסכנה, כשחזל אומרים לנו, הנחה היא שוברת חצי גופו של אדם. את כבר שבורה, את כבר קשה לך, את כבר בתוך הכאב. מה כל כך בעייתי בלהנח? למה חז"ל אומרים לנו, הרב מסופר על הרב צבי יהודה שבסוף ימיו הוא ממש סבל מכאבים, הוא ממש חי באיסורים של הגוף, הוא היה חולה. בכל פעם כשהיה יוצא לו עי, אז הוא היה כזה מתעשת, ויש פסוק ביהושע, העי, זוכרות את העי? היה ישוב כזה בארץ ישראל שכבשו אותו בדרך פלאית. כן, איפה זה? באמת, מגניב, של יהודים?
כן, יש,
כמעט כאילו. וואי, חידשתם לי, לא מכירה את האזור הזה, וואלה. אני לא באמת מתנחלת, מצטערת, כאילו, רק פה. ואת קריית גת. ההתנחלות החשובה. אז כל הזמן, אז יש פסוק, העי יהושע כבש. זה ככה מתחיל הפסוק. אז כל פעם כשהוא היה יוצא לו עי מהכאבים שלו, הוא ישר היה ככה מספרים, שהוא ישר היה קופץ כזה והיה אומר, העי יהושע כבש. כאילו שלא תצא ממנו הנחה, שהוא לא ישקע במקום הזה של הכאב. עכשיו, אני מצטערת, אני דורשת מכן הרבה, בסדר? זאת מיומנות של אנשים מבוגרים להחזיק את החבל בשתי קצותיו. טוב? כשאנחנו לא אומרים, או שאני רק נאנחת, ורק נכנעת לכאב, ורק מתבוססת בו, כמו שדיברנו בתחילת הפסקה, על הענן הזה שיושב עליי, ואני כולי, אין לי כישרון הדיבור, אני לא מצליחה בכלל להבין מה קורה לי, איפה אני, רק אני שוקעת בתוך הכאב, זה קצה. מצד שני, להיות הרב צבי יהודה טוב, שלא נאנח בכלל, וישר מרים את עצמו ומתגבר ואומר, אני בכלל לא רוצה להיות במקום שאני נשבר מהכאב, זה גם קצה, זה לא, למדרגתי זה לא. טוב, בוא נהיה דוגרים, לא יודעת איפה אתם. אני לא שם. העבודה שלנו זה ממש, זה העבודה כשהרבנית אומרת העולם מורכב, היא לא מתכוונת, טוב, נו, מה נעשה, העולם מורכב בל. אלא אנחנו צריכים ללמוד איך לחיות בתוך המורכבות. וזה הנקודה של להחזיק את החבל בשתי קצותיו. אני רוצה להיות גם וגם. אני לא רוצה להיות או שאני שבורה ומדוכדכת ואין לי מי לדבר ועכשיו אני שלושה ימים מתחת לשמיכה בקושי מחליפה מפיג'מה, לא יודעת איך כל אחת או ישנה או רק, לא יודעת, מנקה במוקר את הבית או רק יכולת, הלוואי שזה מה שהייתי עושה כשאני בעצבים, מנקה את הבית, זה יכול להיות מאוד נחמד, זה לא מה שאני עושה. בסדר, כל אחת עם הדרך שלה, איך שהיא מבטאת את הקושי שלה. אני לא רוצה להיות בקצה, אבל אני גם לא רוצה להיות בקצה שאני מטטה, שאני מטטה מתחת לשטיח ואוגרת את הכאב הזה בתוכי עד שהוא מתפרץ ממקום אחר. ותראו, בגלל זה הרב, אני חושבת שהפסקה הזאת היא כל כך חזקה בשבילי, חוץ ממה שהיא אומרת לנו ומה שאנחנו יכולים ללמוד ממנה על הדור, היא מלמדת אותנו בשבילנו. קודם כל יש קושי, אני בתוכו, אני נמצאת בו, אני מרשה לעצמי להגיד אוי, אחר כך בסוף הפסקה הוא יגיד את זה עוד כמה פעמים. אני יכולה להיות בכאב, אני יכולה להרגיש, לתת לעצמי להרגיש איפה אני נמצאת. אבל אם אני יודעת שלבד אני לא מצליחה לנשום לתוך הכאב כמו שניף אמרה, או לבד אני לא מצליחה להרגיד לעצמי, עכשיו תעשי משהו שמשמח אותך. עכשיו תלכי ליד איזה חברה, תשבי ליד אמא, תגידי לה, אמא תפנקי אותי, אני צריכה מישהו שירומם את רוחי, גם אם לא בא לך לספר לה למה את עצובה. אני יכולה, לא יודעת, אפילו, לא יודעת, לצאת החוצה, להסתכל על השמיים. אם לבד אני לא מצליחה, אז אני צריכה לדעת לבקש מחברה, אני צריכה לדעת לבקש מהסביבה שקרובה אליי, לעזור לי להיות במקום שנושם, שמצליח לדבר עם המקומות שכואבים לי, כדי שאני אוכל לצאת מזה עוד צעד אחד קדימה. והרב באמת הוא אומר לנו כאן, ושוב, כדי שאני אוכל להיות במקום שאיסורים מגדלים אותי. וגם איסורים הרמב״ם, אתם יודעות, נכון מה הוא אומר? שלאדם צדיק איסורים זה אפילו אם הוא מכניס יד לכיס ורצה להוציא 5 שקל ובטעות יצא לו... כן, נראה לי. לא, בטוח לא רבי נחמן. אולי רבי נחמן מתייחס לרמב״ם, אני יודעת, רבי נחמן בטוח למד רמב״ם. הוא תלמיד חכם עצום. נכון? אז אם רצה להוציא 5 שקל ויצא לו שייבה בטעות במקום, כי זה אותו דבר, בשביל צדיק, אתם יודעת מה זה שייבה? זה העיגול הזה שמכניסים לבורג. אז כשיהיו לכם בנים אתם תדעו. זה עוצר, אם מוצאים את זה ברחוב, זה ממש פלא פלאי. נכון? אז אם הוא הוציא את זה במקום את 5 שקל, זה איסורים. הלוואי שנהיה במדרגה הזאת. אבל... זה לצדיקים. הלוואי, הרמב"ם כותב שזה לצדיקים, אנחנו עוד לא במדרגות. הכוונה היא שיש משהו במציאות שהוא לא מסתדר לפי מה שאתה רצית. פשוט צדיקים יש להם מעלה הרבה יותר גבוהה של שליטה בחומר, נכון? החומר עובד אצלם, לא הם עובדים אצל החומר. כמו הסיפורים על הבבא סאלי, כשהיו באים אליו רוחים, ולא היה להם כיבוד, הוא היה מכניס את הבקבוק של הערק ככה, ומוציא בקבוק של הערק, הוא היה ריק, בסדר? מכניס בקבוק ריק, מוציא שיהיה לו למה לכבד את האורחים, למה הוא יבזבז את הזמן, יקום, ילך, יביא כיבוד, בסדר? אז זה צדיקים, החומר עובד אצלם. אז כשהוא מכניס את היד לכיס, יוצא לו 5 שקל, הוא לא צריך לפשפש בכיסו כדי להוציא את מה שהוא צריך. אנחנו, אני, במדרגה קצת פחות שליטה בחומר. החומר לא עובד אצלי, אנחנו עדיין צריכים להתגבר עליו. בסדר? לכן אני חושבת, האיסורים שלנו הם קצת יותר מאתגרים. בסדר, יש לנו לאן להתקדם.
לא, פשוט חשבתי כל הזמן הזה שקדם. טוב, זה נפל לי טוב, אז כפרת
המתן. לא, זה גם, זה גם, שזה יסתכם בזה. אבל הרמב"ם כותב את זה על צדיקים. אז אמרנו, אוי, מה?
למה תהיה פה האיזון בין המקום של השקועה שלנו לבין ה...
שאני יכולה לעשות משהו בשביל עצמי, כדי להיות, נכון מה הוא אמר לנו מקודם בהתחלה? כל מי שחושב, מה, המחוב הגדול הוא מדכא את הנפש. אני רוצה להיות בעלת יכולת של הרגשה, להרגיש את הכאב. אבל מצד שני, אני גם צריכה לפתח בעצמי את הדיבור הזה, את המחשבה הפנימית, איפה אני? מה יעזור לי עכשיו להתקדם? מה, לאן אני רוצה להתקדם? מה? אני רוצה להוסיף לזה מקום של צמיחה. הרי בשביל זה האיסורים הגיעו. הם הגיעו לא כי הקדוש ברוך הוא מחפש להתחשבן איתי, משעמם לו, הוא רוצה לראות איך אני מסתדרת במציאות הזאת. היו נכון קיסרים ברומא וכל מיני שליטים בעת העתיקה שהיה משעמם להם, היו מכניסים בני אדם לגובה הראיות לראות אותם, איך הם מסתדרים. חלילה, שלא נחשוב אפילו בקצה המחשבה שלנו שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו איסורים מהמקום הזה, בוא נראה איך הם מסתדרים. ממש לא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנגדל, אז אני רוצה להיות במקום שמצליח להתבונן. בהתחלה זה יהיה מאוד מאוד עדין. אפילו רק להרגיש איפה אני, מה קרה לי, למה זה כל כך מטריד אותי, מה הייתי רוצה שיקרה. ולאט לאט לעזור לעצמי לעשות גם דברים שמשמחים אותי, שמוציאים אותי טיפה. אני עוד לא אומרת עכשיו להיות צדיקת הדורות והכי מחוזקת בהכל. אבל לאט לאט להחזיר לעצמי את שמחת החיים, להחזיר לעצמי את הרצון לעשות דברים בשביל עצמי, להחזיר לעצמי את הכוח לגדול קצת, כאילו כל פעם עוד משהו, ללמוד משהו, להתחזק מדיבור עם חברה, להתחזק בשמחה ממשהו שמשמח אותי רוחני, לא רק, לא יודעת מה כל אחת, אמרו פה אוכל, שופים, לא יודעת, כל אחת מה ש... להתקלח במי זה מסט, זה לא בגדר, כבר דיברנו על זה, הלו. להתקלח.
אה,
לא, נכון, נכון. מה? כל הטבלה מלאה.
מה לי אקס אחד?
כל הכבוד. נזר ילדה מצטיינת. נהדר. בסדר? אז אוי, החשיכה את עולמנו. נטלה את זיו הכבוד מחיינו. זיו זה ממש שם יפה, נכון? מה זה זיו? אור, כן. מה זה נטלה את זיו הכבוד מחיינו? נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו. הרב מסביר לנו מה קורה לעם ישראל בגלות. עם ישראל בגלות, תחשבו, וואו, לפעמים כשאני חושבת על זה, 2000 שנות גלות. זה משהו בלתי נתפס, תחשבו מה זה, 2000 שנה. עם ישראל נמצא בגלות והוא מצליח לחזור לארץ ישראל, אשכרה להקים, זה ממש, חזון העצמות היבשות זה לא משל. זאת המציאות, זה ממש לקחת דבר מת, מת, מפוזר, מפורד, לא שייך לכלום, רדוף, לא רק מפוזר ומפורד, רדוף, 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 כל החגים שאנחנו חוגגים עוד מעט, שבוע הבא מתחילים כל השיעורים על חנוכה, איזה כיף, זה חופר, אבל זה כיף, פתאום, אני מקווה שהרבה רבנים יעבירו שיעורים על חנוכה, נכון? זה ממש, וזה לא רק חנוכה ופורים, זה ופסח, זה כל המסעות הצלב וכל הרדיפות, כל מה שעם ישראל עובר בגלות, מה הוא אומר? החשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו. זיו זה אור כזה מנצנץ, משהו כזה מאוד מאוד רחוק שמחזיק אותנו, את האור שלו. וככה הרב כותב, הגלות הארוכה הזאת עם כל הצרות החומריות והרוחניות שיש בה, הזיו, המשמעות של מי אנחנו, הוא כבר אפילו לא משהו רחוק כזה, כמו איזה כוכב מנצנץ. אנחנו כבר כל כך מנותקים ממי זה עם ישראל, מה התפקיד שלנו, מה, למה באנו לכאן? הזיכרון הזה של בית המקדש בתפארתו, של המהות של עם ישראל, הוא כבר משהו כל כך רחוק, שאנחנו באמת נמצאים בתקופה, ברוך השם, אנחנו לא יכולות להבין את זה, באמת. אנחנו לא יכולות להבין מה זה להיות בסוף הגלות, כשעוד לא קמה מדינת ישראל. שם הם נמצאים. אנחנו יושבות פה שמחות, שבעות, בטוחות, הם, כאילו, לא הייתה להם בכלל את המציאות הזאת, ושם הם נמצאים, כשהוא אומר, "הכשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו", זאת ממש תחושה שאין תקווה. אין, לאן נתגלגל עוד? נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, וירדנו עד לעומק השפל של בזויי עם, שהחרפות, הגידופים והכללות, בכל תכונה זוהמת וקצופה, הוא לחמם התמידי. בואו נעשה שנייה שיעור בסוציולוגיה. בוקר טוב. מי שרוצה דף של פסקה א', אנחנו מאוד שמחים שבאת, שורה לי. רוצה דף? עמיה, יש לך? שרה, לא הצעתי לך. את רוצה גם?
לא.
דף? נשלח לך בדואר. את רוצה בלי שרה? מה? אז למה אתם כאלה שקטות? ביישות? אה? כן, ממש עד בוקר מוקדמת, 9:15, את צודקת. טוב, אני צוחקת.
אני אומרה
לו
איזה
שחלון, כאילו,
תשע זה מוקדם. חוסר.
ממש, ממש, מחדל. זה גם חלק מהמחדל, אתרת. בבקשה. לא בשלוש. בשלוש? לא, את לא צריכה לקום ב-6, 7:30, 8, זה שעה זה. נכון, לא, אני לא יודעים מי את, למה את מסגירה את עצמי? לא שמו. 7:30 זאת שעה מאוד יפה לקום לדעתי. אבל צריך לישון, לא לישון ב-2. לישון ב-1 זה מספיק, מה כבר אני צריך לעשות בין 1-3? בסדר, אני אומר, מה? לי יש קול של מורה?
לא, לי, לא
רגע, תקשיבו, שיעור בסוציולוגיה, תראו, הרב מסביר לנו פה מה קורה לעם ישראל מאז שהם נהיו עם ישראל ומה קורה להם עכשיו כשהם בגלות. בואו נעשה שיעור טבע. טוב, אמנם כל המדרשה פה זה שיעור טבע עם כל החתולים, אבל אנחנו נדבר על חיה אחרת וחמודה עוד מעט, שנייה אני אגיד לכם. לפני זה אני אשאל, מה גורם לאנשים להתקבץ ביחד כעם? נכון? הוא אומר, אנחנו עם. נו קדימה, כן.
יש איזה
סוגים. לא, זה איזה סוגים של שלטון. אוקיי, אז את אומרת, אז אני רואה, הסכם משותף, כן. ממש אנחנו רואים שאנשים מתאגדים ביחד בקבוצות, בעמים, כי יש לה, אז מאור אמרה, או היסטוריה, זאת אומרת שיש להם איזושהי מורשת משותפת. רגע, עוד מי, אני אגיד את זה. או, מה? יפה, איזה ילד מצטיינות. מה? נכון, נכון. או, כל הכבוד. או שיש להם איזשהו אידיאל משותף. ותהילה מוסיפה לנו פה, שגם אם לפעמים זה איזשהו הסכם, זה אני חושבת שהנקודה של האידיאל משותף, זה לפעמים אידיאל, משהו גבוה, איזשהו רצון להיות ביחד, ולפעמים זה גם משהו פרקטי, בסדר? כי אנחנו רוצים להגן על העיר שלנו, אז בואו נתאחד ביחד בצבא, שיהיה לנו מנהיג משותף, יהיה לנו הרבה יותר קל לחיות את החיים האלה ביחד, אם יהיה מישהו שאחראי על התברואה בעיר, ומישהו שאחראי על החינוך בעיר, ומישהו שאחראי על המסחר בעיר, וככה אנשים מתאגדים לערים, למדינות, פעם העולם העתיק לא היה בו עמים. הם היו יותר סביב ריכוזים כאלה, ולאט לאט עם ההתקדמות, זה היה לפני את החדשה, אבל ככה סוף ימי הביניים, הופכים להיות עמים. יש עוד סיבה שאנשים מתאגדים, עכשיו איפה עם ישראל נמצא?
על העבר.
לא רק על העבר, אוי ואבוי לנו. בטח שיש היסטוריה משותפת, אבל למה עם ישראל, כשעם ישראל, אנחנו נדבר על זה הרבה בספר שמות, עם ישראל יוצא ממצרים, מה הדבר הראשון שהוא עושה?
קבלת
התורה. זה הכי האידיאל המשותף. יש לנו מטרה. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה המטרה שלנו, התורה. סביב זה, עם ישראל מתאחד. עכשיו, יותר מ-2000 שנות גלות. כל הקיום של עם ישראל הוא כדי לממש את החזון המשותף, את המשימה האלוקית הזאת, להיות עם שחי לפי התורה. אבל בואו נראה, מה קורה לעם ישראל בגלות? החזון המשותף העצום הזה, עד ימי הנביאים, דוד המלך, שלמה המלך, האבות, משה רבנו, אני הולכת עוד יותר אחורה, בסדר? בית המקדש, זה כבר הופך לאט לאט להיות מה? כן, כמו בסרטים כזה שעושים כשחוזרים לעבר, נכון? יש כאלה, וואי, אני מה זה עתיקה, בטח היום כבר יש הנפשות יותר מתוחכמות, נכון? בזמני היה, כשעוד ראיתי סרטים, היה כזה, נראה כזה, כאילו זה דוהה, אבל זה מה שקורה לעם ישראל בגלות. הזכר שלו, מי אני? מה זה להיות עם ישראל? 2000 שנה, תחשבו בגד חדש שקניתם, שחיבסתם אותו 5, 6, 7 פעמים, 10 פעמים, 20 פעם, איך הצבע שלו דוהה? ככה קורה לעם ישראל. לאט לאט הזיכרון הזה, המשמעות של החזון המשותף, של המהות המשותפת, הולך ונהיה משהו מטושטש. ומה נשאר? מה נשאר? מה עם ישראל עובר הכי חזק בגלות? אמרנו לפני רגע, רדיפות. מה? כן, זה בטח, הוא כל הזמן צריך להיות בקונטרה מול הגויים. אבל הגויים לא מפסיקים לרדוף אחרינו. ועם ישראל מוצא את עצמו מצוי ביחד, זה מה שרציתי להגיד לכם. פעם היה במאוחדת, זה ממש, כשראיתי את הסרטון הזה, אז ממש הרגשתי איך רואים את זה בעיניים, עלה את הסיפור הזה, את הנקודה הזאת. אז היה שם מלא מלא סרטונים של העולם המופלא, מכירות את זה? זה כמו נשיונל ג'אוגרפיקה, זה רק מה שאולכם.
בסרט של מלמיים
שעות. לא, וואי, זה היה מרתק, היינו הולכים לקופת חולים רק כדי לשבת ולראות את הסרטונים. ואז היה שם סרטון על חיה מדהימה, זו ציפור, פינגווין קיסרי. טוב, זה פינגווין שחי באנטארקטיקה, הוא גדול כזה, יש לו... באמת? מגניב. אז תגידי לי אם אני צודקת. כן, יש לו פה צהוב כזה. מה קורה לפינגווין הקיסרי? תקשיבו, אתם יודעות מה יש באנטארקטיקה? קר, מה זה קר? כפור, יאללה, זה כאילו משהו... אין יותר כפור מזה, בסדר? והפינגווינה, גברת פינגווינית, היא מטילה ביצה. פינגווין זה אוף, בסדר? היא מטילה ביצה והיא הולכת. היא בעונה הקרה, היא שוחה למקומות יותר חמימים, בסדר, היא לא מגיעה לארץ ישראל, חם לה פה מדי, אבל היא מדרימה טיפה כדי שהיא לא תקפה מקור, כי היא, היא משמרת את הדורות, הפוטנציאל הדורות הבאים, אז היא הולכת, מי נשאר? הגברים. מה הם עושים? יש להם רגליים של פינגווין, הם שמים את הביצה, הם צריכים לדגור עליה, הם שמים את הביצה על הרגליים שלהם, הם מכסים עליה כאילו עם הנוצות, ואיך הביצה... כן, זה אוף. זהו, בדיוק. נכון. תחשבו שנייה. לא, זה מדהים. הסרטון הזה היה חוויה מחוללת. תקשיבו. רגע, רגע. תקשיבו. מה הם היו עושים? תחשבו, ביצה היא נוזל. בקור הזה, מה יקרה לה? היא תקפה. הם חייבים לחמם אותה. אז מה הם עושים? הם עומדים ביחד כלהקה ענקית, צפופה, 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 והם כל הזמן זזים. כמו פינגווינים. כדי לשמור על עצמם בתנועה שהם לא יתקרבו, שהם לא יקפאו, והם גוש אחד, גם כדי לא לקפוא, וככה, לא, כל אחד על הביצה, נכון, בדיוק, כל אחד על הביצה שלו, וככה הם עומדים גוש אחד כדי לא לקפוא. עכשיו, אתם מבינות מה קורה לעם ישראל בגלות? בדיוק זה. הם נמצאים ביחד כדי לא למות. החזון הזה של מי אנחנו, עם ישראל, בטח שהיינו ביחד. נכון, כל קהילה שומרת על עצמה, מאוד 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 סגורה, ברור ששמרו תורה ומצוות, אני לא אומרת שלא שמרו תורה ומצוות, אבל זוכרות מה אמרנו כשדיברנו על לימוד אמונה, על שמירת תורה ומצוות היא הייתה מאוד מאוד דלת אמות של הלכה. הלימוד התורה וכל החיבור לתורה הוא היה ממש ממקום קיומי, הוא לא היה ממקום של מה שאנחנו היום פה, יושבות ולומדות אמונה ומהות השם וייחוד השם, היו יחידי סגולה שעסקו בזה, אבל האדם הפשוט חי חיים מאוד מאוד הישרדותיים. ברור שאנחנו יותר מפינגווין, אבל בסופו של דבר נצמדים אחד לשני ממקום של פחד מול הגויים, מול הרדיפות, מול הקיום. איך אני אחזיק מעמד בתור יהודי רק אם אני צמוד ליהודי אחר? אבל אז מה קורה? כשבאה תנועת ההשכלה, שמצד אחד מה היא מציעה? מי שזוכר את המנציפציה, מה רצו? שוויון זכויות. העולם נהיה כזה זוהר, העולם נהיה כזה מעניין, התורה נהיית כזאת ארכאית וישנה ולא רלוונטית, ממש לא מעניינת, לא קשורה לכלום, מה היא קשורה אלינו? לנעול את הנעל הזאת, אחר כך לנעול את הנעל הזאת. כשאנשים מדברים על גאולה, על אביב העמים, על שוויון זכויות, על ללכת ולהתפתח, על לחקור את העולם. העולם היהודי שהחזיק בגלל פחד, מרגיש וואלה, הדור הצעיר מרגיש די. ממש כמו הביצה הזאת שרוצה לבקוע ואומרת, די, לא רוצה להיצמד עליכם רק כי אני מפחדת. כבר לא מפחדת, תעזבו אותי. כשהרב אומר לנו, נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, וירדנו עד לעומק השפל של בזויי עם, לזה הוא מתכוון, שהדבק כשמחזיק אותנו זה פחד, ורק היסטוריה משותפת ואיזשהו זיכרון עמום של למה אנחנו ביחד, זה כבר לא דבק. זה כבר לא מחזיק אותנו ביחד. ולכן הדור הצעיר, הצעירים האלה שדיברנו על הבחור עם הבלורית, או הבחורה שהגרה לאמריקה, לא משנה, הם כבר אומרים, חלס, לא בא לי, לא בא לי, תעזבו אותי. אני רוצה לעוף מכאן. זוכרות את השיר הזה שקראנו שבוע שעבר? ללכת, הקשיבה איך האביב שר? אני רוצה ללכת מכאן למשהו חדש. נמאס לי להיות צמוד אליכם רק ממקום של פחד. עד שהחרפות, הגידופים והכללות בכל תכונה זו...
מה?
ברור שבמקום הפנימי של נצח ישראל לא ישקר, של כנסת ישראל, מה שמחזיק אותנו ביחד זה תורת השם תמימה משיבת נפש. אבל כדי שהיא תחזיק אותנו ביחד ממקום של בחירה, ממקום של חיבור, אנחנו צריכים להכיר בזה שתורת השם היא תמימה והיא משיבת נפש גם אצל דוד המלך וגם במאה ה-21 בעידן הפוסט מודרני. בשביל זה, זה מה שכל מה אנחנו נוסעות להגיד פה, שהתורת ארץ ישראל היא הייתה כל כך נצרכת. כדי לבוא, והרב יגיד את זה עוד בהמשך הרבה פעמים, שצריך תורה רחבה, עמוקה, מאירה, שתחזיר אותנו, שתחזיר אותנו אל המקום הזה של החיבור לא מפחד, אלא זה אפילו אידיאל משותף, זה מילה קטנה, מהחזון העצום של גאולת העולם כולו. והדרך, הרב הוא בדיוק מתחיל את ההבנה הזאת, כשהרב כותב את מאמר הדור. אנחנו היום עוד אוכלים את הפירות הבאושים של התקופה הזאת, בניתוק שיש בין הדת למדינה, בחברה החילונית שאנחנו חיים בתוכה, ביסודות שמדינת ישראל נבנתה עליהן. ולכן זה רלוונטי גם לימינו. אנחנו לומדות את זה כדי להבין מאיפה זה בא, כדי שנוכל היום להבין מה עם ישראל צריך, מה אנחנו צריכות. זה לא רק עם ישראל, גם אנחנו צריכות להתחזק בזה. אני חושבת שזה שבנות ובנים הולכים לישיבות ולומדים במדרשות, זה הפוך. הולכים לישיבות ולומדות במדרשות, זה הכי חיזוק לזה שאנחנו רוצים תורה עמוקה, מחברת, גדולה, שהיא תהיה אוויר הפסגות שלנו, לא דברים אחרים בחיים שלנו. זה בסדר, זה נחמד ללמוד באוניברסיטה ולהתלהב ממה שלומדים. אני מאוד אוהבת ללמוד. חוכמה זה דבר מדהים. מדהים, אבל זה לא מה שמחיה אותי. מה שמחיה אותי זה התורה. וחוץ מזה, אני בונה עוד קומות של חוכמה, של ידע, של התפתחות. הדור הזה שאנחנו נמצאים בו, התורה בכלל לא הייתה רלוונטית אליו. רק דיבר עליו כל חוכמות הגויים. כי הם סוף סוף הרגישו משהו, וואו, הנה יש איזה רוח גדולה שנכנסת כאן.
שאני אומרת שאני מתמודדת, אני אומרת
עד, אז זה ממש הדף מקורות הבא.
תדאם. עוד 20 דורות, לאן אתם יכולים?
הגאולה תהיה עוד 20 דורות. אני ממש מקווה שהיא תהיה פה קודם. א', אנחנו ממש נדבר על זה, כי אני אומרת את זה עכשיו במשפט, בסדר? אבל תראי, זה מה שהרב אמר לנו כל הזמן. כל עוד, ואנחנו נלמד את זה לאט לאט על הרבה תכונות של הדור הזה, כל עוד התשובה האמיתית היא לא תהיה תורה גדולה ורחבה, שתפגוש כל אחד מישראל בנקודה הפנימית שלו, אז ימשיכו לחפש בשדות זרים, אז ימשיכו לפורר כל דבר כדי למצוא את הלב שלו. מה זה כל, זה בעגה הפוסט-מודרנית, ככה קוראים לתקופה הזאת, הדקונסטרוקציה, זה פירוק, נכון? מה, תחשבי, נכון, אנחנו אומרים שכל דבר הוא חי, הוא מתקיים בזכות הניצוץ האלוקי שיש בו. הפירוק הזה, ככה בעיני רוחי, כאילו, אני לא חושבת שאנשים לזה מתכוונים פיזית כשהם עושים את זה, אולי הם לא חושבים על זה, אבל בסוף זה שם זה הולך. אתה מפרק, מפרק, מפרק כל דבר, משפחה, עם, זהות, מכל הגוונים שלה. כי אתה מחפש את הניצוץ האלוקי, את הנקודה שתתחבר אליך לשורש. בזה העולם עוסק. הפירוק הזה הוא לא פירוק כדי להחריב את העולם. הוא פירוק כדי למצוא את הנקודה הכי פנימית שתחבר אותנו אל הלב של הדברים. כשאת מחוברת לתורה, להסתכלות הישרה על העולם, את תמצאי את זה. כשאתה כל כך רחוק, זה הרבה יותר קשה למצוא. אבל זאת התכלית של כל מה שאנחנו עוברים עכשיו, בשנים האלו, שזה מאוד מאוד חזק לראות את זה. זה מאוד מאוד מייאש, אני איתך. אם אנחנו לא מבינים את העומק של הדבר הזה, גם אני מתייאשת. בגלל זה אני לומדת מאמר הדור כל שנה. חלילה, לא מתייאשת, אבל מחלשת, בסדר? גם אנחנו נחלשים, כולנו, זה באמת ריצה למרחקים ארוכים. בסוף, מה היה התיקון של זה? נבואה, בית מקדש, כהונה, מלכות, לשם אנחנו רוצים ללכת. אז כל התשובות ייכנסו למקום. בסדר, כנראה הסיבוב הוא... עוד לא נגמר. אני בונה על זה שהגאולה תבוא בימיי, אין עוד הרבה זמן, קדימה. ארבעת ארבעים, שעון מתקתק. אבל בסדר, אם לא יהיה בימינו, יהיה בימים של... כל הזמן הרבנית חנה, זה מה שהיא הייתה אומרת, פול. אם לא אני אראה אותה, הילדים שלי יראו אותה. אם לא הילדים שלי, אז הנכדים שלי. זה פה, זה ממש פה. זה ב... לעומת 2000 שנות גלות, אנחנו ככה. כאילו במרחק נגיעה משם. עצבים של ברזל. כבר אמרנו, נכון? שזה מה שהרב צבי יהודה אמר שצריך בדור הזה. נכון? צריך? צריך. אין ספק. וגם צריך ללמוד. הלימוד הוא מה שמחזיק אותנו. כאילו בסוף, התורה היא מיישרת אותנו. אין מה לעשות. היא מחזירה אותנו להיות בפוקוס, להיות על זה, להבין בדיוק איזה כוחות נפש אנחנו צריכים לבנות, איזה מעשים בעולם המציאות אנחנו צריכים לעשות. זה לא משהו מנותק. זה נותן לנו את הבניין וגם אומר לנו איך לפנות לזה, כאילו איך לעשות את זה בחיים. לא היה באמת זה ערכנו. להיות חדלי אישים. יאללה, אני שואלת אתכם מה אתם מבינות. תפעילו קצת את המוח. לא היה באמת זה ערכנו. להיות חדלי אישים וחסוכי כל כבוד. אז בוודאי לא היה דווה על זה ליבנו. דאבון הלב יימצא רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ. כשמכובדים ועיקרים מתבזים ומזדלזלים. עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ועיקרם. מתבזים ומזדלזלים. סליחה. חזרתי על זה. ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. מה הרב אומר פה?
שאם זה, אם לא היה לנו את המסגרת הזאת, אז
נכון. ממש אספת הורים הרב עושה לנו, נכון? זה משפט כזה של אספת סתם, סתם אני צוחקת. נכון, הרב אומר לנו ככה. אם מי שהיינו זה חדלי אישים, אז לא היינו כל כך מצטערים על זה. נכון? מה הוא אומר? דאבון הלב יימצא רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ. מה זה עבד? הוא שפל, נכון, אבל למה? כן, אין לו בחירה. עבד הוא בן אדם שמה? הוא יכול לעשות הכל, נכון? הוא לא מוגבל פיזית, זה לא שאין לו כוח, הוא לא שפתאום קשרו לו את הידיים. יש לו את כל הכוחות של החיים, אבל מה? מדכים אותם, כן, אתה לא יכול להחליט לבד מה תעשה. מישהו אחר מחליט לך. עכשיו תסחוב מפה לפה, עכשיו תרים ותקחי משם לפה. לא משנה מה. זה לא משנה מה העבד הזה עושה. הוא יכול גם להיות יושב בחדר הכי נקי, לבוש בחליפה הכי מפוארת, אבל אין לו את היכולת להוציא את מה שיש בתוכו. הכללה של כנען, נכון, אחרי הבנים של שם חם ויפת, זה, אז מה הכללה של, חם, של הבנים של חם, של כנען? עבד עבדים כנען. לא סתם האבות הקדושים מאוד מאוד מקפידים שהבנים שלהם לא התחתנו עם כנען. למה? למה התורה אומרת לנו שכנען הוא עבד? כי הכוח שלו זה זימה, זה פריצוץ, זה עריות. והשם אומר, את הכוחות שלו יש לו כולי כוחות חיים, הוא לא יכול לשלוט בהם לבד. לאן הוא ייקח אותם? למקומות הכי שפלים, הכי נמוכים. לכן הוא כל החיים שלו צריך להיות עבד. מי שהוא אחר צריך לשלוט בכוחות החיים שלו ולנהל אותו. מה הרב אומר לנו? דאבון הלב יימצא כששרים הולכים כעבדים על הארץ. אם יש אדם, אני לא מכירה אדם כזה, אבל בטח לא בעם ישראל, שאין לו כוחות חיים, ומישהו אחר מנתב אותו, כמו בובה על חוט, מכירות? ראיתם פעם תיאטרון בובות כזה? שהם מושכים להם את ה... הם מנווטים אותם, מי ששולט על הבובה על חוט, הוא שולט בבובה? זה עבד. כשאדם שהוא במדרגה של שרים, של שררה, הוא יכול לשלוט בעולם, הוא יכול להוביל את העולם, הולך כמו עבד, על זה הלב שלנו כואב. כשאנחנו רואים את עם ישראל מתכופף, לצערי, אנחנו יכולים לראות את זה גם כשעם ישראל ריבון בארצו ונמצא פה, נכון? הרבה פעמים אומרים, למה אמריקה מחליטה לנו מה לעשות? למה לא אנחנו מחליטים לנו מה לעשות? למה אנחנו מתחשבים בכל מיני דעות של כל מיני ראשי ממשלות או נשיאים של אומות אחרות? תנו לנו להחליט לבד מה אנחנו רוצים. זה בדיוק זה. כשדאבון הלב יימצא, כששרים הולכים כעבדים על הארץ, כשעם ישראל, במקום, אני חוזרת שנייה לצעירים של הדור הזה, במקום לבוא ולהגיד, אולי נגיד מה הם עושים ואז נגיד במקום מה זה, כשהם הולכים אחרי התנועה הסוציאליסטית, או הולכים אחרי כל האוניברסיטאות בגרמניה, כדי ללמוד מה זה חוכמה, כשהתורה היא כל כך מלאה בחסד, במוסר, בהשקפות הכי הכי סוציאליסטיות שיש, כשהתורה מלאה בחוכמה הכי עמוקה שיש, חז"ל הם היו גאונים באסטרונומיה, במתמטיקה, בפיזיקה, בכימיה. איך אנחנו יודעים את זה? לא כי הם, א', כי יש כאלה שכתבו, נכון? הרמב״ם, הוא היה הרופא הכי בכיר בכל מצרים שהייתה אז פאר העולם בספרד ואז במצרים, רבנו דון יצחק אברבנאל, מלא מלא חכמי ישראל, יש, ברחו לי השמות, סליחה, הם היו חכמים בעולם הזה וגאונים בתורה. זה בא ביחד. אנחנו לא צריכים ללכת לחפש, לנטוש הכל כדי להצליח להיות משכילים. אבל שם הדור הצעיר נמצא. הוא ממש נמצא במקום של עבדות. שום דבר אין לנו. הכל נמצא. זוכרות את ביאליק? את כולם נסע הרוח, את כולם שטף האור. אין שום אור. אין שום חוכמה. הנה זה חנוכה, כינר מצווה ותורה אור. האור זה החוכמה, נכון? הדור הצעיר מסתכל ואומר, אין שום חוכמה אצלנו. אני לוקח את כל החיים שלי ורוצה להיות מרכבה לדעות של אנשים אחרים, לחוכמה של אנשים אחרים. וזה הכאב. והנה, אם היה באמת דורנו דור רע ומושחת, דור אשר חלעתו בו, אז עוד היינו מקבלים עלינו באהבה את הבוז והקלון, כיוון שאיננו ראויים לצורה של חיים יותר הגונים. וזה כבר קרה בהיסטוריה. מה הרב אומר לנו? אם אז, מה הוא אומר? אם היינו באמת כאלה, כן, רעים, מושחתים, ראויים להיות עבדים, אז מה היינו מקבלים? כן, אז בסדר, אז עבד באמת גם רודים בו, נכון? בעולם העתיק היו משציפים בו בשוט, אבל גם, לא יודעת, מי שקרא תום סויר וכאלה, על העבדות באמריקה, אז ממש יכולה גם לקבל איזה מושג איך זה היה נראה גם בימינו, זה נורא, באמת, זה בוז, זה ממש עוד קין להיות עבד. אז אם היינו כאלה, כאלה כלום, אז בסדר, אז שיתייחסו אלינו בבוז, אז שיתייחסו אלינו בזלזול. מתי זה קרה לעם ישראל? מתי עם ישראל הרגיש ככה? אז נלך טיפה יותר אחורה. צודקת שהשואה יוציאה מאיתנו ממש את המקום הזה של עבדות, שאנשים בכלל לא יכלו לדמיין, אבל זה כבר, זה לא רק השואה, זה 2000 שנות גלות במקום המעוך הזה, הביאו אותנו להיות מה שעם ישראל התמודד עם השואה. אבל זה אפילו עוד קודם, הכוזרי כותב את זה על תחילת ימי עזרא ונחמיה, נכון? יש כבר נבואה, בואו תעלו לארץ. הכוזרי מלמד זכות על זה שעם ישראל לא עלה לארץ. זה ממש הפסוק הזה בירמיהו, נשכבה בבושתנו ותחסנו כלימתנו. אחרי חורבן הבית עם ישראל הרגיש שבאמת הוא לא ראוי, הוא לא ראוי לגאולה, הוא לא ראוי לקום ולבנות את בית המקדש עוד פעם. הם זכרו מה זה בית המקדש, הם ראו אותו בעיניים שלהם. הם ידעו מה זה 10 ניסים שהתקיימו בבית המקדש. הם ראו איך החיבור הזה בין רוח לחומר הוא קורה בעולם הזה אשכרה ככה. מה שאנחנו מסתבכות איתו, איך, למה, כמה, איך הרוח מובילה את החומר, הם ראו בעיניים שלהם כל הזמן. מי שהיה חי בבית ראשון, אפילו בסוף בית ראשון שכבר היה בית חרב חרבת, נכון? ככה אומרים לטיטוס. הם נמצאים בסוף ימי בית, בחורבן, בגלות בבל, במקום שהם אומרים, אנחנו לא ראויים, על זה הרב מדבר כאן, טוב? אנחנו באמת לא ראויים לקום ולאסוף את עצמנו עוד פעם. היה דבר כזה, אבל הרב אומר, אנחנו כבר לא במצב הזה. אנחנו לא שם. אנחנו עכשיו, הקדוש ברוך הוא מצמיח את הגאולה, זאת הגאולה האחרונה. קומו. צאו מהמצב הזה שאנחנו מסתכלים על עצמנו בתור לא ראויים. אנחנו ראויים. במה ננחם? איך נרגיש שאנחנו ראויים? כאשר נחדור לתוכיות מצבו הפנימי המוסרי והשכלי של הדור. עד רבה, נמצאנו לא דור שפל, גם לא דור חוטא לפי האמת. בין באבות, בין בבנים, נמצא המון דברים טובים, רגשות עדינים ורצונות נכבדים. מה הוא אומר לנו? במה ננחם? איך נחזיר לעצמנו את הכבוד הלאומי שאנחנו ראויים להיגאל? אנחנו יכולים לחזור להיות עם שחי ויש לו מדינה, וחוזר להיות מה שהיה לפני 2000 שנות גלות. קצת גלגלי המוח. זה לא כל כך קשה הרב קוק, אפשר ללמוד אותו. גם אתם יכולות להבין מה כתוב פה. בדיוק. כלפי חוץ מה רואים עכשיו? דור שפל. ממש ככה. דור שמתרחק מהתורה, דור שמסוכסך עם עצמו, דור שגם מי ששומר את התורה. דיברנו על זה, על הפער הזה בין האבות לבנים, שהאבות היו זקנים בתפיסה שלהם, נוקשים, לא מקבלים את הרצונות של הדור הצעיר. באמת יש פה קושי, באמת כשאתה מסתכל על הדור הזה איך הוא נראה, אתה רואה דור שפל. אבל שרה אומרת לנו, לא להסתכל רק על המציאות. אנחנו צריכים לחדור לתוככי המציאות, פנימה, 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 וזה מה שהרב ילמד אותנו לאורך כל, לאורך כל מאמר הדור. יש מלא, בין באבות ובין בבנים נמצא המון דברים טובים, רגשות עדינים, רצונות נכבדים, ובכל זאת אנו רואים שחסר לנו הכל. לבד, מה זה חסר לנו הכל? חסר לנו ההסתכלות על עצמנו, כמה אנחנו טובים, כמה אנחנו ראויים להיגאל, כמה אנחנו קשורים לריבונו של עולם, כמה יש, נצח ישראל לא ישקר, זה לא פסוק מספר שמואל ששכחנו כבר מה כתוב בו, אלא זה המציאות של החיים שלנו כאן ועכשיו. לבד מה שלקינו בכפליים, לבד שאיננו, מה זה לקינו בכפליים? הוא אומר יש לנו שתי צרות, מה שתי הצרות? נכון? כפליים זה שתיים. איזה שתי צרות יש לדור הזה? תנסי, מה אכפת לך?
שגם כאילו מה שעברנו, כאילו שרדפו אותנו, וגם כאילו שנשפיע עליהם.
נכון, בדיוק. אחד זה הרדיפות שאנחנו נמצאים בהם. אנחנו לא יכולות להבין את זה. ברוך השם, היום כשיש פיגוע, כולנו, לא עלינו, מזדעזעים, ובאמת, יש תחושה כזאת איומה של פגיעות. ממש, שכאילו, איך, אני זוכר, לפני חמש שנים זה היה ליל אריאל, את זוכרת? חמש שנים? קצת יותר, נכון? זה היה בחופש.
זה היה בסיוון?
כן, אז חמש שנים? זה חמש שנים? אז ממש, אני זוכרת את זה, שכאילו הרגשנו, איך יכול להיות? אני לא הייתי פה בפיגועים אחרים שנכנסו לתוך קריית ארבע. אבל את מרגישה כזאת חשופה, כאילו אשכרה, מישהו יכול להיכנס איפה היא גרה? אתם תפגשו אותם. בעזרת השם, אני עושה לכם הקדמה. הם גרים ממש בשוליים של החרסינה. יש להם קרם, וממש... כשנכנסים, נכון, מצד ימין, כן. מצד ימין, מה? לא, הם גרים ממש על הגדר, יש ערבים מכל הכיוונים. נכון, אנחנו נעשה לכם. תודה. לא, חלילה, מה? הם לא יכולים, אבל הוא נכנס. מה נעשה? כן, סליחה, הכל המתנחל. אבל אתם מבינות? אנחנו נמצאים היום בתחושה כזאת אסופה, ובתחושה כזאת שמורה, ויש לנו צבא, ויש לנו מדינה, ושומרים עלינו. מה זאת אומרת שאיזה מחבל ייכנס לנו לתוך קריית ארבע? אתרת, נכון, אתם גרתם שנים בבית של... הרב הורוביץ, כן, כן, אבל שתדעו לכם שהבית של הרב, אני כל הזמן שמעתי על הבית של הרב, זה בכלל לא כזה בקצה של קריית ארבע, כאילו יש בתים הרבה יותר בקצה, כן, אבל יש בניינים יותר בקצה, יותר על הגדר, זה ממש השם שולח לכל אחד את הניסיון שלו, אבל באמת זו תחושה כזאת של פגיעות, ומה ששרה אומרת לנו, רדופים, זה לא הייתה תחושה של פגיעות, הם היו כל הזמן רדופים, אי אפשר היה לצאת מהבית, אי אפשר היה להיות בתוך הבית. אין מקום שבגלות בן אדם יהודי הרגיש בו בטוח. זאת הייתה, גם אם כמה דקות הרגשת בטוח, זה לא הייתה אשליה, זה ממש לא היה. כאילו לא הרגישו בטוחים, כל הזמן היו נתונים בסכנה פיזית. זה צרה אחת. הצרה השנייה זה שאם פעם היינו רדופים, אבל מה שהחזיק אותנו, זה זה שאנחנו עם ישראל, אנחנו אור לגויים, שווה לנו להיות רדופים כי אנחנו כאלה מיוחדים, אז אנחנו יכולים לעמוד בזה שאנחנו רדופים. עכשיו, כשהתחושה הפנימית היא, אז מה זה שווה להיות עם ישראל? למה זה כזה מיוחד? התחושה של להיות רדוף, כשאתה אפילו לא מבין מה המשמעות של להיות עם ישראל, היא הרבה הרבה יותר קשה. אנחנו רואים את זה גם בדורות שלנו. ארבע אמהות, כשהקימו את הארגון הזה על היציאה מלבנון, זה היה בדיוק זה. למה? שאני אשלח את הילד שלי למות כדי שמישהו יחיה בארץ הזאת. מה כל כך חשוב לחיות כאן? למה אני צריכה להקריב את הבן שלי? זו הייתה הטענה של ארבע אמהות. אתם מכירות את זה? שמעתם על הארגון הזה?
כן, כש... אבל זה היה הטענה שלך?
בטח.
זה פשוט היה סתם בבר שלנו שם.
זה מה? א', זה, כשהייתה מלחמת לבנון, המציאות, תקשיבי, היום את מכירה את המציאות של סוריה ולבנון במציאות שכבר הם התפרקו, סוריה. פעם סוריה הייתה מעצמה מטורפת, וכל הזמן ירו קטיושות על הצפון. לא נכנסו ללבנון כי מישהו היה משועמם ואמר, וואלה, מה נעשה בקדנציה שלי? ניכנס ללבנון. זה לא התחיל ממציאות מפגרת.
כי מתו שם באמת.
נכון, מתו שם כי הם הגנו על יישובי הצפון, כי מי, אם הם לא היו שם, זה כמו שהיום את מסתכלת על... נכון, זה מה שאני אומרת. אנחנו היום מסתכלים על המציאות הזאת מהמקום שסוריה ולבנון היו מפורקות. כשאז נכנסו ללבנון, הם לא היו מפורקות. לבנון היא תמיד הייתה ספיחה של סוריה מבחינת היכולות הצבאיות שלה, אבל סוריה שלטה בה. הם הררו את החיים של יישובי הצפון בהגדרה, זה לא היה, שוב, זה היה קיומי שנכנסו ללבנון. את צודקת שאולי היה אפשר לנהל את זה אחרת, אני לא יודעת, אני לא מצביעה, אין לי שום כישורים צבאיים, אני ממש לא מבינה בזה כלום. אבל יכול להיות שהיו טענות אמיתיות שאפשר לעשות את זה אחרת. אבל בסוף כשיצאו מלבנון, זה לא היה ממקום של החלטה אסטרטגית איך לנהל את הלחימה הזאת, אלא ממקום שאנשים, נשים אמרו, אני לא מוכנה שהבנים שלי ימותו כדי לשמור על מי שהוא שגר שם. זאת הייתה הטענה שלהם. הם לא אמרו, אתם מנהלים את הלחימה הזאת לא נכון, בואו נחשוב איך לנהל אותה אחרת. אלא אני לא מוכנה להקריב את הבן שלי, שמישהו בצפון יחיה יותר טוב, לא מוכנים. וזאת אמירה, יש היום הרבה אנשים, לא הרבה אנשים, יש מיעוט של אנשים שלא מתגייסים לצבא, פציפיסטים מהמקום הזה, שאני לא מוכן למות בשביל רגבי אדמה. זה בדיוק אותה נקודה. למה שאני אהיה רדוף? כי אני עם ישראל. כשעם ישראל נמצא נכון פה עכשיו, זה הסיפור הזה של האמנציפציה, בסדר? זוכרות מה זה? שוויון זכויות. יהודים אומרים, אני לא רוצה יותר להיות יהודי. אני רוצה להיות ככל הגויים. תעזבו אותי. לא בא לי יותר. לא מעניינת אותי התורה הזאת. לא מעניין אותי לחיות להיות אור לגויים. לא מעניין אותי לקיים איזשהו חזון הנביאים. אני רוצה להיות ככל העמים. מכירות? שמעתם פעם טענות כאלה בדורנו? לא יכול להיות.
לא.
אבל אז מה הגויים? איזה סתירת לחי הגויים נותנים לעם ישראל אז?
לא מקבלים אתכם.
לא מקבלים אתכם. משה, משפט דרייפוס, למה זה שובר את הרצל? כי זה בדיוק זה. מה? נכון, דרייפוס הוא היה בכלל דתי, הוא לא היה יהודי דתי, הוא אפילו היה כמעט חצי מתבולל, הוא שרת בצבא הבריטי, הוא כל כולו היה אזרח העולם, בסדר? ואחר כך, כשמחפשים שעיר לעזאזל, אני מפילים את זה על היהודי, כי אתה תמיד תהיה יהודי. כי כמה שאנחנו נרצה לבוא, אנחנו, היום העולם שלנו נמצא במקום טיפה אחר, של חלק מכל פירוק הזהויות, והעולם כמיקרוקוסמוס, וכל הדברים האלה שעוד נדבר עליהם בעזרת השם. אז היום דווקא העולם מאוד מאוד מנסה למשוך אותנו להתבוללות הזאת, כי הם ראו שזה לא הולך להם בדרכים אחרות. אבל נדבר על זה, אבל כשהרב כותב את סוף הפסקה הזאת, רק נסיים אותה טוב, צ'יק צ'יק צ'יק, זה מה שהוא אומר לנו, לבד מה שלקינו בכפליים, זה הלקינו בכפליים, דמנו נשפחים כמים המוגרים ארצה, ואלינו מוצאים בנפשנו דרך איך להינחם. למה אנחנו לא מוצאים בנפשנו דרך להינחם? כי זה כבר לא מנחם אותי להיות יהודי, זה לא כזה להיט, לא רוצה. אבל תראו איזה דבר מדהים, מה הרב אומר לנו, מה זה גורם לנו? הלב, אני מדלגת טיפה, הלב, כשאנחנו רואים את כל הדם היקר והאהוב הזה, דם בנינו ואחינו היקרים ניגר ארצה, הלב נעשה יצוק כמו אבן, המוח כמטיל עופרת. אני זוכרת כשבשנה של הגירוש, אז בתקופה, הרי הגירוש לא היה יום אחד, זה היה איזה שבוע כזה, היה לי איזה משהו שהייתי צריכה להיות באיזה השתלמות בתל אביב, ונסעתי, ואני זוכרת, וואי, זה ממש היה לי קשה כל כך, כאילו, כל הדמעות בערך בכינו שבוע שעליהם, לא הפסקנו לבכות, ואז את מסתובבת, מה? לא, גרנו פה. אבל זה ממש היה, כן. ואני זוכרת, הייתי בתל אביב, ואני השתגעתי מזה, איך העולם ממשיך להתנהל, כאילו ממש אנשים הולכים, חוזרים, אפילו לא בא, לא שומעים חדשות, לא יושבים בבתי קפה, כאילו ממש, מה זה האדישות הזאת? ואנחנו רואים את זה גם היום. כשיש קטיו, לא יודעת, קוראים את זה, ברח לי, קסמים, על יישובי עוטף עזה. ואנחנו פה בקריית ארבע, בסדר? זה גם אנחנו, חיים כרגיל. מאיפה נובעת האדישות הזאת לסבל כל כך קשה, לקושי כל כך קשה שעם ישראל נמצא בו? אז הרב אומר לנו את זה כאן. הלב נעשה יצוק כמו אבן. המוח כמטיל עופרת. למה? כי האדם לא יכול לחיות את הפער הזה. אם אני לא מאמין בזה שאני יהודי, או לא מחובר לזה, לא מאמין בזה, למה אני יהודי? מה מחזיק אותי? בשביל מה אני מוסר את הנפש? האדם לא יכול להיות בתוך הדיסוננס הזה. הדיסוננס זה שיש לך שני... מה?
זה גם לא סוג של הרגל.
ברור, אבל התרגלנו לזה. בסדר?
התרגלנו לזה שאנשים מתים, אז זה כאילו...
לא, אני לא חושבת, אני לא חושבת שזה מזה. באמת, יש, אנחנו לא התרגלנו לזה שאנשים מתים, כי עובדה שבמירון כל הארץ מתים, בסדר?
אבל
זה
היה
עכשיו,
אם היה כל פעם
כמו גדול
פסיכית, אז כל פסיכית...
נכון, אבל זה... אבל לא, חלילה, א', לא נזמין על עצמנו, סליחה, אני ממש ספרדיה בקטעים האלה, לא מזמינים על עצמנו שום דבר, אבל אני חושבת שזה לא כי התרגלנו למוות, אלא כי אנחנו, הפער הזה שאנחנו לא יכולים להכיל אותו בין, למה אני נמצא פה? אני לא מבין למה אני נמצא פה, אז למה אני מת בשביל זה? אני כל היום, אני כבר לא יכול להיות כל היום בתוך הוויכוח הפנימי הזה, בתוך הראש שלי, אז אני פשוט אוטם את זה, בסדר? ואז אני לא מרגישה. אם אני אוטמת את עצמי כדי לא להיות בתוך הדיסוננס הזה, אז למה אני גרה בסדרות אם אני לא מבינה את הערך של ארץ ישראל? אז למה אני גרה באשקלון, לא משנה, זה לא רק אנשי סדרות. למה אני גר בתל אביב, אם אני לא מחובר לזה בכלל, אני רוצה בכלל לגור בהולנד, אבל אני תקוע פה כי אין לי מספיק כסף, אז בטח שאני לא יכול להכיל את זה שאנשים מתים כדי לגור בארץ ישראל. אז אני אותם, אז אני בכלל לא מתייחסת למוות הזה. אני לא יכולה להתרגש ממנו, אני מאוד מתרגשת מזה שאנשים מתים, אבל אני לא מבינה למה, אז אני כבר מרחיקה את עצמי, בסדר?
אז איך משהו, חיילים, יש אלפי חיילים חילונים, שהם ידעו שהם פחות כביכול...
ברור, אגב, נכון, את צודקת, וזה, אני חושבת ש... זה לא סתם שהצבא בעם ישראל הוא דבר כל כך משמעותי. זה לא כי אנחנו שוחרי מלחמות והם רוצים לשחק בחיילים ושוטרים כל היום, זה לא הסיבה. אלא, נכון, כשדוד עומד מול גוליאת והוא בא להילחם בו, מה הוא אומר לו? אני בא להילחם בך כי אתה מחרף מערכות אלוקים חיים. המקום הזה של מלחמה באמת, זה טוב, זה קצת מזכיר את מה שדיברנו על יעקב ועשיו השבוע בפרשת שלו. זה לא מלחמה חומרית על שטח כזה או שטח אחר, או שלטון על משאבי טבע. זה מלחמה רוחנית. ובסוף, כשגם אדם הכי רחוק מתורה ומצוות מתגייס לצבא הגנה לישראל, הוא צאצא של דוד המלך. שבא מול גוליאת עם מקל באבן קלע, והוא אומר לו, אני בא בש... וואי, שכחתי את הציטוט של הפסוק, פשוט הייתה, אני לא כזאת מצטטת פסוקים, היה תקופה שמשה, הבן שלי היה קורא את זה כל ערב, אז כבר זרמתי את זה בעל פה, והוא התרגש מזה. נכון? אני בא אליך בשם השם אלוקי ישראל. מה? כן, במקלות, נכון, זהו, משהו כזה. שחירפת מערכות ישראל, זה... זה ממש כל בחור, למה כולם מתרגשים מחיילים? כי זה מעורר את הצד הלאומי שלנו, לא את הצד המלחמתי שמחפש אקשן, אלא את הצד הפנימי שהם נלחמים על מלכות השם בארץ ישראל, שהיא ארץ ישראל, זה לא שטח נדלן, זה הקרקע, זה ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ככה נכון כתוב במשנה? אז כשאדם מישראל הוא מתגייס לצבא, הוא רואה חייל, אני חושבת שהנשמה שלו היא מתעוררת מהמקום הזה. ולכן גם חייל שנמצא בתוך השירות הצבאי שלו, הוא מתחבר, הוא מצליח להתחבר לגדולה הזאת, לניצוץ הזה של הלאומיות הזאת. נכון שיש לנו עוד הרבה תיקון, זה אין ספק, כאילו זה עוד דרך ארוכה. אבל המקום שלנו זה לפרוץ את הלב יצוק כמו אבן, את המוח כמטיל עופרת. אנחנו רוצים להגיע פנימה ללב של עם ישראל, לרצונות שלו, לבפנים שלו, כדי שהוא יוכל לקום ולהחיות את עצמו ולהיות בתשובה שלמה. אף סקה, גנמתי לכם חמש דקות.